ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבוד הזרה דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף ה'. מיד כל אחד יכול לראות בהגמרות המסומנות עוד פפיון. למה אני אומר עוד פפיון? כי על ידו רואים מספר רומאי 2. התחלנו סדרה של צורות פפיון מסוף שורה קודם, דף חפתה לדמות ב', ואנחנו מציינים שיש קשר בין הדרשות שמסומנות ככה. הקשר הוא קשר שמי, כלומר השמות של האמוראים שמופיעים פה ובהמשך הם אותם שמות שראינו בדף חף דלת עמוד ב'. חוץ מזה אין קשר הנראה לעין בין הדרשות, ומה שאמרנו אגב הוא מצוין ברש"י בכמה מקומות. למשל בשורה ראשונה, באמצע השורה כתוב, והחנה קלה משום דפלי גיליאל רבי אליעזר ורבי שמואל בר נחמני, במדרש פסוקה וישרנה. שם בחף ד' דיברנו על נושא של השירה ששאו הפרות שהחזירו את ארון משבי פלישתים, ופלי גילה ממדרש וימות השמש, וזה מה שאנחנו עומדים לראות פה. יש עוד אמורים שיהיו משותפים, אבל רש"י ציין בינתיים רבי אליעזר ורבי שמואל בר נחמני. אנחנו, לפני שנתקדם בתוך הגמרא, נציין שיש לנו כותרת נושא / מבנה, ושם עם פס כפול הדגשנו הדעות, כן, השמות שיופיעו פה הם דעות שונות בחשבון השעות שעמד השמש ליהושע. ולפני שניכנס לגמרא עצמה, אנחנו נקרא כמה פסוקים מספר יהושע, אבל גם נציין שבמהלך הגמרא אנחנו נראה שני לשונות בנושא הזה. כלומר, כל הקבוצה של המורים שמתייחסים בלשנה ראשונה יופיעו גם כן בלשנה שנייה. אנחנו מדברים בנס המפורסם של השמש שעמד ברקיע. זה דבר שלא קורה כל יום, דרך כלל, בדרך הטבע השמש עולה במזרח ושוקעת במערב, ובכל הזמן היא בהליכה, במהלך מזריחה עד לשקיעה. פה אצל יהושע קרה מה שקרה. אגב, אנחנו נראה שזה לא היה פעם אחת בעולם, אלא הברייתא מופיע כמעט באמצע עמוד, ושם כתוב, כשם שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון. אנחנו מדברים כעת על מלחמה. בזמן יהושע אין צורך למטרת הסוגיה להיכנס על איזו מלחמה מדובר, אבל פה ישראל לחם להגנת תושבי גבעון מול איום מלחמתי מאיזו חמש מלאכים נוחים. ואנחנו הוספנו בשוליים פסוקים מיהושע פרק י' פסוקים י' א' עד י' ד', כי במהלך גמרא החלקים מהפסוקים האלו יצוטטו. אז כתוב, אנחנו קוראים ביחד מהשוליים פסוק י' א', והיא בנוסם מפני ישראל הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. פסוק י"ב. אז ידבר יהושע לשם ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו. הלא היא בתורה על ספר הישר ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. עכשיו, הגמרא. אנחנו פותחים בציטוט מיהושע פרק י' פסוק י' ג'. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלואי כתובה על ספר הישר. רש"י כותב בשורה שלישית, הלואי כתובה על ספר ישר, שעתיד לעשות לי נס. כך אנחנו מדברים מתוך גרונו של יהושע, ויהושע מציין שעל מה שמכונה ספר ישר, ספר שאנחנו עוד מעט נגלה זהותו, ספר הישר שקיים כבר לפני כן, וכתוב שם שבעתיד יעשה עבורי, אומר יהושע, נס. אז אנחנו מיד מתעניינים מה זה ספר הישר שכתוב בו דברי נבואה. מהי ספר הישר? שואלת הגמרא. הגמרא ממשיכה, שורה שלישית. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. להבנת המושג הזה של ישרים, אנחנו פה ממליצים לעיין בהקדמה של הנציב לחומש ספר בראשית, בספרו החומש העמק, העמק דבר. אבל אנחנו רק נזכיר שהאור זהו על הצדיק ולישרי לב, ישרי לב שמחה. המושג ישר, ישרי לב, מופיע בעוד מקומות. אז איך אנחנו יודעים שאברהם, יצחק ויעקב, זה ספר, אגב, ספר בראשית מחומש, חומשי תורה. הספר בראשית כולל המעשים והמאורעות ששייכים לאבות, לאבותינו. ואיפה רואים שהם נקראו ישרים, שנאמר בלעם הרשע קיווה תמות נפשי מות ישרים. הוא אולי באשליה גבוהה, אבל הוא קיווה שסופו יהיה כמו אבותינו, והוא מכנה אותם הישרים. ואיך הרמיזה, איפה בספר בראשית מרומז נס כזה של עמידת השמש וירח אצל יהושע? איפה זה מרומז? נציין שיהושע הוא משבט אפרים, ופסוק בספר בראשית בפרק ממח בסוף ספר בראשית, שיעקב מברך את בניו, כולל אפרים ומנשה, שם כתוב וזרעו יהיה מלוא הגויים. על אפרים זה כתוב וזרעו יהיה מלוא הגויים. אם אתה יהיה מלוא הגויים, איפה יהיה איזו היכרות בין כל העולם עם זרעו של אפרים? תשובה, בשעה שעמדה לא חמה ליהושע. כשאנחנו מדברים על החמה עומדת ברקיע, זה דבר שההשלכות והתופעה חווה כל העולם. הפסוק בשוב פעם פרק י', ויעמוד השמש בחצי היום, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים. עכשיו הפסוק הזה יהיה מרכז ענייננו עד כמעט אמצע עמוד. ברש"י דיבור המתחיל והיכה רמיזה, בבראשית שעתיד יהושע לבוא לנה זה, יהושע משבט אפרים בא, כי דכתיב למטה אפרים הושע בן נון, וכתיב באפרים וזהו יהיה מלוא הגויים. כל הארצות נתמלאו מיורתו ומאימתו, זהו של אפרים יהיה מלוא הגויים. אדם נוצח כאן מלחמה ואין בני אספמיה יודעים, זה בדרך כלל הכל לפני טלקומוניקציה, מה שקורה במקום אחד לא היה אמור לבדע ברחבי העולם. אבל בשעה שעמדה לא חמה ליהושע, נראה לכל העולם ויראו מפניו. בהמשך הרשי דימו המתחיל וימוד השמש, הפסוק שקראנו, יש במשמעה שתי עקבות. מה קראנו? קראנו וימוד השמש, זה המידה אחת בחצי שמיים, וגם בהמשך הפסוק כתוב לא עץ לבוא, זה גם עניין של עמידה. אז רשי מציין שיש בפסוק הזה משמעות ששתי עקבות, אחת בחצי השמיים והיינו בחצי היום, ואחת סמוך לשקיעתו דכתיב ולא עץ לבוא, אלא שעה כיום תמים. מה זה יום תמים? דהיינו 24 שעות. יום אינו תמים ושלם אלא עם לילו. עכשיו אנחנו נכנסים ל ריבוי דעות מה אורך הזמן של אותו נס וכמה. עכשיו מה שאנחנו מציעים פה במסגרת השיעור שלנו לעשות, זה קודם לזכור לעבור על כל השיטות, ואז נחזור דרך הרשי להסביר מה דחף או מה גרם לכל דעה לחשוב מה שהוא אומר. אז הדעה הראשונה, אמר רבי שמעון בן לוי, 24 שעות. התופעה של זריחת שמש, שאור יום מהזריחה של אותו יום עד השקיעה של אותו יום, במקום 12 שעות היו 24 שעות. איך נעשה את החשבון? אז ראשית, זאת אומרת השמש זרח בתחילת היום, אם אנחנו מדברים היום של 12 שעות, אז הוא זרח והלך עד לאמצע שמיים במשך 6 שעות, כמו שאנחנו אומרים צהריים, ואז הגיע לאמצע שמיים וקם שיט, אז עמד 6 שעות בלי לזוז. אז ראשית, עוד פעם, עוד 6 שעות אחר כך ירידה לקראת השקיעה, אבל לפני השקיעה וקם שיט, כולה מילתא כיום תמים. מה זה כולה מילתא? הליכתו ועמידתו. אנחנו מדגישים את זה לקראת השיטות הבאות. רב אלעזר אומר 30 ושיט, הנס או הנס תפס 36 שעות מהזריחה של אותו יום עד השקיעה של אותו יום. איך? אז ראשית, וקם תריסר, אז שהגיע באמצע שמיים עמד שם לא 6 שעות כמו מקודם אלא 12 שעות. אז ראשית, וקם תריסר, עמידתו כיום תמים. הפסוק הזכיר לא אצלבו כיום תמים. היום תמים לפי שיטה רב אלעזר בא לידי ביטוי לאורך השעות של עמידה, לא הליכה מהזריחה עד אמצע שמיים, זה לא כלול, זה בנוסף. לכן לפי הסימונים אתם רואים שכבכבנו את המילה וקם כל פעם תריסר, 12 פעמיים 12, 24, זה פירוש יום תמים לפי רב אלעזר. שיטה השלישית, רבי שמואל בר נחמני אמר 48 שעות מהזריחה על השקיע של אותו יום. איך נחשבן אותם? אז ראשית, וקם תריסר, אז ראשית וקם 24. פה הקימה השנייה העמידה השנייה כפול עמידה הראשונה, שנאמר, ואיך הוא רואה את זה בפסוק, ונועץ לבוא כיום תמים, מכלל דמעיקרא לאו כיום תמים הווה. זאת אומרת, העמידה השנייה לקראת השקיעה, אז היה עמידה של יום תמים, 24 שעות. אז כמה זמן היה העמידה הראשונה, שבפסוק כתוב, ויעמוד השמש בחצי השמיים, כמה זמן זה היה? זה היה 12 שעות. אנחנו אחר כך נראה ברש"י, הוא לא סתם זורק מספר, אלא 12 שעות שעמידה, אם זה היה עמידה, רש"י יגלה לנו מה הזמן העמידה הרגילה של השמש כשלא רואים אותו, זה שעות הלילה, זה 12 שעות. אז אנחנו משייכים פה המילה ויעמוד לעמידה שאנחנו כן רגילים, אלא שדרכו לעמוד ולשתוק בלילה, זה לשונו של רש"י. אז העמידה השנייה היא הייתה כיום תמים 24, העמידה הראשונה עמידה רגילה 12, אבל רגילה, אני אומר את זה במרכאות, כי כאן הוא עמד באמצע שמיים, אבל זה כמו עמידה של לילה שלא רואים אותה שמש, שהיא עומדת שם ואנחנו חווים חשיכה. אז עד כאן ראינו שיטותיהם של רבי יהושע בן לוי, רבי אלעזר ורבי שמעון בן חמיני, 24, 36, 48. המספרים האלו, במיוחד המספרים האלו כוללים את ההליכה של השמש וגם העמידה של השמש. איקא דאמרי בתוספתא פליגי, לפי המשנה השנייה אנחנו נראה שהמספרים האלו יהיו אותם מספרים, 24, 36 ו-48, אבל לפי המשנה השנייה המספרים האלו לא כוללים את השש שעות של הליכה עד אמצע השמיים ועוד שש שעות עד האופק לפני השקיעה. השעות האלו הם רק השעות של העמידה, ונראה עכשיו. רבי יהושע בן לוי אמר 24. אז ראשית וקם תריסר. אז עכשיו איפה רואים 24 שעות? רק בשעות שהוא קם, שהוא עמד. עמידתו כיום תמים. רבי אלעזר אומר 36. אז ראשית וקם תריסר. אז ראשית וקם 24. ולועץ לבוא כיום תמים. אז מתי היה יום תמים? לבוא כבר לפני השקיעה. אז הוא לא מהיר כיום תמים לשקוע, אז היה 24 שעות. אבל לפני כן העמידה לא הייתה 24 שעות אלא 12 שעות. אבל שוב פעם אתם רואים שה 36 הוא תוצאה מקימה עמידה של 12 שעות באמצע הרקיעה ועוד 24 שעות לפני השקיעה. רבי שמעון בן חמיני אמר 48, אז ראשית וקם 24, מקיש עמידתו לביאתו. אמרנו מה ביאתו כיום תמים, זה הכוונה שבפסוק ולא עץ לבוא. אז מה ביאתו העמידה לפני השקיעה 24, אף עמידתו כיום תמים. גם עמידה באמצע הרקיעה יום תמים. אם אנחנו נחזור על הקטע הזה דרך רש"י, אנחנו נמשיך איפה שעצרנו מקודם. 24 זה השיטה הראשונה, רבי יהושע בן לוי, היה אותו יום מעלות השחר עד יציאת הכוכבים, ויום תמים כולה מלתקי ההילוך והעמידה, זה לשנה ראשונה. אז ראשית עד חצי השמיים וקם שיט תכתיב ויעמוד השמש. ואז ירשית עד ערב וקם שית כי דכתיב ולא עץ לבוא. זה החשבון לפי רבי יהושע בן נביא. כולם מילתא הילכו ועמידתו כיום תמים 24 של יום ולילה 9 ימים. ואז המשכנו לשיטה השנייה 30 ושית ויום תמים דקרה העמידה לחוד קאי. יום תמים 24 זה השעות של אי תזוזת השמש. אז ניקח את ה-24 ונוסיף לזה 12 של הליכת השמש, אז מקבלים 36. ואז השיטה השלישית, רבי שמואל בן אחרני, 48, דיום תמים דקרא השיעה דשקיעה קאי. השיעה לפני השקיעה, רק את העמידה הזאת, העמידה השנייה. וכמה הייתה דלא כתיב בקיום תמים, סתם עמידה 12 שעות, כי העמידה שדרכו לעמוד ולשתוק בלילה, כפי שאנחנו הסברנו מקודם. אז עד כאן החשבון של שלושת הדעות לפי לשנה ראשונה. איקה דיאמרי, רש"י ממשיך, הנח שיעורי דהנח הבנן בתוספתה שנתווסף על היום כאמרי להו. כל השיטות בלשנה השנייה הם על תוספת השעות, לא כולל את ה-12 שעות הרגילות של מהלך השמש. רבי ישוע בן נביא אמר 24 הווי התוספתה ויום תמים העמידה קאי. רבי אלעזר אמר 36 הווי תוספתה ויום תמים דקרא העמידה דלועץ לבוא קאי. זה העמידה השנייה לפני השקיעה. וכמה הייתה, כלומר העמידה הראשונה, סתמה י"ב שעות כתורת לילה. מה שהזכרנו מקודם, משהו, עמידה שדרכו לעמוד ולשתוק בלילה. ורבי שמואל בר נחמני סבר דקיום תמים העמידה דבלו עץ לבוא קאי, ומי הוא מה כשעמידתו דחצי השמיים לביאתו דלא עץ לבוא. עמידתו דחצי השמיים, מה שכתוב בפסוק ויעמוד השמש בחצי השמיים. אז כמו שהעמידה השנייה הייתה 24 שעות, גם עמידה בין צד שמיים 24 שעות. סך הכל עמידה של 48 שעות. נחזור לגמרא. תנא, כשם שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון. משה היה במעשה מלחמת סיחון, שמובא בתורה, והסיפור עם נקדימון בן גוריון, איזה מסורת שמופיע אצלנו במסכת תענית. רש"י מציין איפה זה נמצא, כל אחד יכול לפתוח את הגמרא מסכת תענית ולקרוא על הסיפור הידוע עם נקדימון בן גוריון. יהושע קראי, פסוקים, מה שהזכרנו מקודם. נקדימון בן גוריון, גמרא, מסורת בעל פה במסכת תענית. למשה מנלן, מאיפה לנו שלמשה גם עמד השמש? כאן הגרסה מוסיפה, אמר רב אלעזר, עתיה אכיל אכיל, גזירה שווה מגלה לנו. רק נציין שיש פה משולשים. המשולש הראשון הוא קשור לשם רב אלעזר, אנחנו כתבנו את שמו בין השורות. המשולש השני זה מבליט רב יוחנן, והמשולש השלישי מבליט רבי שמואל בר נחמני. אז שתיים מתוך שלושת השמות אלו ראינו עד עכשיו, כלומר רב אלעזר ורבי שמואל בר נחמני. פה במקום רבי שמואל בן לוי אנחנו רואים רבי יוחנן. בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה מנהלן דעמדה למשה סדרה של דעות. הגמרא ממשיכה. אמרנו שלפי רב אלעזר יש גזירה שווה, אכיל אכיל, כתיב אחה אכיל תת פחתך, זה מה שכתוב אצל משה בדברים פרק ב' פסוק חפי, וכתיב התם ביהושע פרק ג' פסוק זין אכיל גדלך. רבי יוחנן אמר עתיה תת תת, כתיב האחיל תת פחתך, זה הפסוק אצל משה, וכתיב יהושע, ביום תת השם את האמורי. רבי שמואל בן נחמני אמר, מגופי דקרא שמית לי. מהפסוק עצמו, אצל משה רבנו, ניתן לגלות שעמדה השמש עבורו. מה כתוב? אשר ישמעון שמחה ורגזו וחלו מפניך. אי מתי רגזו וחלו מפניך, שהגויים פחדו ממך, בשעה שעמדה לו חמה למשה. יש הערה בתוספות שיש אחרים שגם היה נקרא לזה עמידת שמש, סוג של עמידת שמש, אבל עם הבדל ועיין בתוספות. אבל מה שאני רציתי לציין, שהתופעה הזה של פחד בגלל שינוי טבע השמש, ראינו במסכת סנהדרין גם אצל חזקיהו המלך, שאצלו גם היה סוג של או סוג של שינוי במהלך השמש, מהלך שעות היום, שכל העולם חווה, וזה גם שם הרשים וגרם יראה מצד העולם כלפי חזקיהו המלך. אז כאן רואים כבר אצל משה רבינו הדבר הזה. כאן שואלת הגמרא, היא מקשה מפסוק, איך אתה אומר שאצל משה היה כזה דבר מיטיבי? אצל יהושע, וקראנו את הפסוק הזה מקודם, פסוק י' מפרק י', כתוב, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו. רק אצל יהושע, לא לפניו, לא אצל משה, ולא אצל נקדים הון בן גוריון. איך אתה אומר שגם להם היה? אי בית אימה שעות הוא דלו אבו נפש כולי היי, ואי בית אימה אבני ברד לא אבו. יש שתי תשובות ליישב הפסוק נכון, אצל יהושע לא היה דומה לו, ובאותו זמן היה אצל יהושע ונקדימון עמידת שמש. מה הם ההבדלים? אז לפי התשובה הראשונה, לא אותם כמות שעות כמו אצל יהושע. אצל יהושע זה התארך יותר מאצלם. ותשובה שנייה, שאצלם היה גם עמידת שמש, יכול להיות אותם מספר שעות, אבל לא היה הנס של אבני ברד שהזכרנו מקודם בפסוק. לא, בפסוק י' כתוב שהקדוש ברוך הוא המטיר עליהם אבנים גדולים מן השמים עד עזקה וימותו, ולא רק זה, רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז התופעה הזאת של אבני ברד לא היה כמו מה שהיה אצל יהושע, לא היה אצל משה ונקדימו בן גוריון. הגמרא כעת מצטטת את הפסוק שאמרנו עכשיו, פסוק י' א', תכתיב, ויהי בנוסה מפני בני ישראל הם במורד בית חורן השם, והשם השליך עליהם אבנים גדול מן השמם עד הזקה וימותו. אנחנו עוברים לדרשה חדשה, ושוב פעם הסיבה שזה מובא כאן, כי אותם שמות שחלקו לפני כן אנחנו רואים פה. אגב, אני רק עכשיו במערך השיעור שמתי לב, למה רשי, פתחנו את זה מקודם, למה רשי שמציין המשותף בין הדרשות ציין רק השמות רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני? כי אנחנו נראה כאן לא מופיע פה שמו של רבי ישוע בן לוי, בניגוד לדרשה הקודמת שהוא כן הופיע, וכאן הוא מתחלף, רבי ישוע בן לוי מתחלף עם רבי יוחנן. זה גם מתאים למה שהערנו מקודם ביחס למשולשים. אבל בכל הלשונות, וזה מה שזה, על זה דייק רשי, שבכל הלשונות מופיעים רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני. וכפי שאמרנו, דרשה חדשה ללא קשר, חוץ מהשמות שאנחנו פה הבלטנו במעוינים. רואים פה רבי יוחנן, רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני. כתיב, אנחנו דורשים כעת פסוק משמואל ב' פרק א' פסוק י' ח' כתיב היומר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר. אז כאן זה יהיה מוכר לנו קצת מהי ספר הישר. אמר רבי חייא בר אברהם רבי יוחנן, זה מה שראינו מקודם, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים. דכתיב ברור על האבות כתוב תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. ככה קיווה בלעם הרשע. עכשיו שואלת הגמרא, והיכה רמיזה? הפסוק שקראנו אמר שבשבט יהודה בני יהודה למדו לחימה עם קשת, חץ וקשת, וזה כתוב בספר בראשית של החומש. הרי אנחנו ציטטנו פסוק משמואל ב', והפסוק אומר לנו שזה ששבט יהודה למדו ללחום עם קשת, חץ וקשת, זה כבר מרומז בספר בראשית. שואלת מה והיכה רמיזה, איפה קשת בספר בראשית אצל יהודה מרומז? הגמרא עונה מפסוק בבראשית פרק ממתת. שוב, זה אותו אזור, לפני כן אנחנו התייחסנו לברכותיו של יעקב לאפרים ומנשה, פה אנחנו נתייחס לברכות של יעקב לשאר בניו. וכתוב בבראשית פרשת ויחי פרק ממתת, יהודה אתה יודעך אחריך ידך בעורף אויביך. ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף? עורף איזו הצד החוי של הראש, הצוואר, שיש איזו חיבור בין היד לחלק הזה של הגוף, העורף. הווה אומר זו קשת. אז כשאדם רוצה לראות חץ, מה הוא עושה? הוא מחזיק בקשת, ועם היד השני הוא מושך את החץ, וכל הזמן הוא מחזיק את זה בערך באותו גובה של הגוף, כדי שהוא יכול לכוון את יריעת החץ. אז כאן הוא מרומז בספר בראשית את העובדה שבני יהודה, כמו שהפסוק בשמואל ב' אומר, ללמד בני יהודה קשת, כתוב פה יהודה אתה יודעך אחריך ידך בעורף עורף אויביך. עורף, אז יד ועורף שווה לחימה בחץ, אויביך כמובן במסגרת מלחמה. הדעה השנייה, רבי לזר אומר, זה ספר הספר משנה תורה ש ספר הישר, סליחה, ספר הישר שכתוב בשמואל ב' לפי רבי אלעזר לא מתייחס לספר בראשית, אלא זה ספר משנה תורה, זה ספר הישר. מה זה משנה תורה? זה ספר דברים. ומה יקרא עולה ספר הישר? תכתיב בספר דברים יש פסוק ועשית הישר והטוב בעיני השם. אז מכוח הפסוק הזה קיבל ספר דברים הכינוי ספר הישר. והיכה רמיזה, איפה קשת בספר דברים אצל יהודה מרומז? תשובה, שוב פעם פסוק אצל יהודה, הפסוק מופיע בסוף ספר דברים בפרשת וזאת הברכה, כתוב בדברים פרק למד ג' פסוק ז', ידיו, לשון רבים, ידיו רב לו. ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי ידיים, לשון רבים? אבי אומר זהו קשת, יד אחד מחזיק בקשת ואחד מחזיק את החץ. רבי שמואל בן נחמני אמר, מה זה ספר ישר שראינו בספר שמואל ב'? זה ספר שופטים, כוונה הספר השני בנביאים אחרי ספר יהושע, יש ספר שופטים, לא להתבלבל עם פרשת שופטים כמובן. והמי כאולי ספר ישר, למה הספר הזה, ספר שופטים, מכונה ספר ישר? תכתיב פסוק בשופטים פרק י' ז' פסוק ו', בימים ההם אין מלך בישראל איש ישר בעיניו יעשה. והיכה רמיזה, איפה בספר שופטים מרומז שבני יהודה לחמו בקשת? הפסוק אומר, למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה. ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד? הוא אומר, זו קשת. ומנהלה דה ביהודה אקטיב, זה גם חלק מהרמז, שזה מדבר בספציפית על יהודה, תכתיב, בתחילת ספר שופטים, יש פסוק, מי יעלה לנו אל הכנעני, בתחילה, נלחם בו, ויאמר השם, יהודה יעלה. אז אנחנו מחברים בין הפסוק למען דעת דורו בין ישראל ללמדה מלחמה, שזהו פסוק בספר שופטים פרק ג' פסוק ב', עם מה שמופיע בתחילת ספר שופטים, יהודה יעלה למלחמה. אז על אותו מלחמה שצריך, שצריכה לימוד, לימוד כמו אימונים, זה לחימה עם קשת, וזה שייך לשבט יהודה, ולזה התכוון הפסוק שפתח את הדרשה פה, והיום הוא ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר, ולפי השיטה השלישית זהו ספר שופטים. ועוד דרשה, דרשה רביעית, שהמשותף בינו לדרשות הקודמות, שוב פעם עניין השמות. הפסוק בשמואל א' פרק ת' כתוב, וירם הטבח את השוק והעליה וישם לפני שאול. מומלץ תמיד להכיר רקע הפסוקים, הסיפור מסביב, אבל מבחינת הבנת הגמרא זו לא הדגש. מה שמעסיקה הגמרא זה שאלה הבאה, מי והעליה. אנחנו הזכרנו פה נתח בשר, חלק מהפרה, הבהמה, השוק. השוק הוא החלק אמצעי של רגל הבהמה, הרגל הרגל כולל חלק עליון, עצם הקולית, עצם התחתון העוקבה, ובאמצע השוק. אז מה הכוונה השוק והעליה? מי והעליה? רבי יוחנן אומר שוק ועליה. מי והעליה? מה הקשר בין שוק ועליה למילה הזאת? בוא נדייק. מה הקשר בין העליה והמילה והעליה לגבי השוק? כי שוק מופיע מפורש בפסוק. אז הוא אומר, העליה, כאן זה כמובן עם א', ואיך המילה והעליה קשור לעליה? תשובה, דמיסמחה סמוך לעצם, דמיסמחה שוק לעליה, זה על ידו, כמו והעליה כמו על ידו. אז זה מה שהטבח הרים באותו מאורע, השוק והעליה. ורבי אלעזר אומר, שוק וחזה. מה והעליה לגבי השוק? מה על השוק? עכשיו, החזה. עכשיו, מה והעליה? מבחינת האנטומית, החזה לא עומד על השוק. אז מה הקשר לעליה? תשובה, דמחית לה לחזה, שמים, מניחים את החזה, אילויה דשוק, כי בא ינופי ומנפילי. בהקבת קורבנות, לא שכאן אגב היה קורבן, לא היה פה קורבן בפסוק, אבל בהקבת קורבנות, כשמפרישים החזה ושוק מקורבן שלמים, לתת אותו לכהן, זה חלק שמגיע לכהן מכל קורבן שלמים, עושים פעולה, תנועה שנקרא תנופה, שמניחים את השוק על ידי על ידיהם של הבעלים והכהן, ו על השוק שמים את החזה, ואז עושים את התנועה של תנופה, תנופת ידיים, ולכן המילה ועליה שייך לחזה, שמניחים את החזה על השוק בזמן תנופה. ורבי שמואל בן נחמני אמר שוק ושופי, מי ועליה שופי אילויה דשוקי. מה זה שופי? שורה אחרונה ברשי, שופי כף הירך שסובב עצם הקולית, וקוראים ללשון לועזי. אז השופי הוא ממוקם באנטומיה של הבהמה, השופי ממוקם מעל השוק. אז כאן העליה זה פשוטו כמשמעו, העליה עליה, עליו, למעלה ממנו. זה קצת שונה מהגישה של רבי יוחנן שתיאר את החלק העליה עם המילה ועליה, כי שם המשמעות הוא היה על יד, סמוך, אצל. פה זה עליו. אז בזה אנחנו סיימנו את הסדרה של הדרשות שהמשותף להם היו השמות שראינו, רבי אלעזר ורבי שמעון נחמני. אנחנו חוזרים להלכות שראינו במשנה, לא תתייחד אישה עמהם, שאישה לא תתייחד בייחוד עם נוכרים, מפני שהם חשודים על העריות, לכן אנחנו מציינים אישה. רש"י כותב בשורה האחרונה, לא תתייחד איש אחד עם שתי נשים, זה הרש"י הזה יהיה מתאים לברייתא שאנחנו, למשנה שאנחנו עומדים לצטט במהלך הגמרא. אז לפני שנגיע לרש"י, חוזרים לגמרא, ומאי עסקינן, המשנה שמזהירה שאישה לא תתייחד עם העקום, עם הנוכרים, על מה מדובר? היא לימה בחד גבר עקום אחד. מהמשנה שלנו משמע שאנחנו מדברים על דינים המיוחדים לגויים, שנוהגים שתקפים לגבי יהודי וגוי, מה שלא תקף, מה שלא שייך בין יהודי ליהודי או יהודי ויהודיה. אז אם מדובר באישה יהודיה עם גבר גוי אחד, זה לא מסתבר שזה פירוש המשנה. דקבתא גבי ישראל מי שרי עץ ישראל, האם זה מותר? ואתנן לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים, והנה יש גבר אחד, לא יכול להיות עם שתי נשים. אז המשנה שלנו שמדבר על אישה עם אימהם, עם הגויים, לא מדובר על גבר אחד, כי גבר אחד עם נשים זה אסור גם אצל, גם בישראל, ואנחנו מחפשים משהו מיוחד אצל גויים ולא תקף אצל ישראל. והנה המשנה אומרת בסוף מסכת קידושין, לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים, ורש"י למטה כותב, לא יתייחד איש אחד עם שתי נשים שהנשים דעתן קלות ושתיהן תתרצנה לעבירה. אנחנו רואים פה שלמרות שיש אפילו שתי נשים, אין לסמוך על כך אם נמצא גבר אחד, בגלל העובדה שנשים דעתן קלות, ושתי הנשים כל אחת תתרצנה לעבירה, היא תתפתה או היא תסכים לקיים יחסים עם אותו גבר, למרות שהשנייה נמצאת. אז אנחנו לא יכולים להעמיד את האיסור במשנתנו בגבר עקום אחד, כי זה אסור גם אצל ישראל. אז אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ונציין שהמשולשים שהתחלנו פה הם שלבים, מה שכתבנו בשוליים, שלבים בבירור פרטי האיסור של ייחוד בת ישראל עם נוכרי. הגמרא תחפש איסור ייחוד שהוא שונה מאיסור ייחוד עם ישראל. הגמרא ממשיכה שוב פעם בעמוד ב', אלא בתלתה. רשי כותב בשורה הראשונה, אלא בתלתה לאחי נקית תלתה, דבישראל בתלתה שרו, בין בעיר, בין בדרך. אם מדובר בשלושה, אז יהיה מותר בכל מקום, בין בעיר, בין בדרך, אבל בתרי, אבל תרי, בעיר, אין, בתוך עיר זה יהיה מותר, בדרך לא. למה בדרך לא? שמה יצריך אחד מהן לנקביו, ונמצא אחד מהם יתייחד עם הערווה. אם יש רק שני דברים בדרך, אז החשש הוא שאחד יצטרך לרדת מן הדרך להתפנות, וישאר גבר אחד עם אישה אחת, וכאן זה בעיה של ייחוד. אז האיסור בגויים זה לא גבר אחד, זה לא האיסור של המשנה, כי זה לא איסור מיוחד לגויים, אלא האיסור של המשנה מדברת על שלושה גברים. ורשי הסביר שאם מדובר בשלושה גברים ואישה, אין בעיה של ייחוד, בין בעיר, בין בדרך. ואצל גויים אומרים שהאישה לא תהיה לבד עם שלושה נוכרים, גויים, גברים. שואל את הגמרא, האם זה באמת תשובה שאפשר לסמוך עליו? דקבתא גבי ישראל, אמרנו ששלושה זה מותר, לא תמיד. בפרוצים, אנשים פרוצים משערי ועד תנן, אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים, ואמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו אלה בקשרים, אבל בפרוצים אפילו עשרה נמי לא. מעשה היה והוציאו עשרה במיטה. כאן הגמרא מדבר באופן מאוד בקיצור, אבל היה מקרה עם אנשים פרוצים שהם הם עשו איזו פטנט או תחבולה והוציאה אישה מחוץ לעיר, כמו שמוצאים אנשים לקבורתם, לקבורת מת. אז הוציאה איזו אישה מתחומי העיר בצורה כזאת ועשו איתה מה שעשו. אז אנחנו לא יכולים להגיד שהאיסור של המשנה זה כשמדובר באישה עם שלושה גברים נוכרים, כי האמת היא שהמקביל בישראל גם כן יהיה בעייתי. כמו שנגיד שהנוכרים הם פרוצים בעריות, גם יהודים, גם יהודים שהם פרוצים בעריות, לא יהיה מותר לאישה להיות בחברתם. אז על מה מדובר במשנה? שהיא אוסרת אישה להיות לבד עם הגויים. לא צריכה באשתו אמו. מה שאמרנו שאישה לא תימצא עצל נוחים, גם אם אשת הנוחי על ידו, בנוכחותו. אשתו אמו מושג הלכתי שמשנה מאוד מאוד את התמונה כשמדובר בנשים וגברים יהודים. עובד כוכבים אין אשתו משמרתו. היא לא תימנע ממנו לעשות עבירות, מעשי זנות עם אישה אחרת. שוב פעם, למרות שאשתו נמצאת, זה לא ימנע מהעובד כוכבים, מהנוכי, לעשות כאילו דברים עם נשים אחרות. אנחנו כאן מדברים על נשים יהודיות, אז לכן שהיא לא תהיה איתם, למרות שאשתו של הנוכי איתו. אבל ישראל אשתו משמרתו. אם מדובר בגבר יהודי נשוי ואשתו נמצאת, אז אין בעיה לאישה אחרת להיות בנוכחותו. אין כאן איסור ייחוד. לא כן, אגב, אם מדובר בישראל עם שתי נשים זרות. זה אמרנו כבר מקודם, שזה כבר, אמנם בעיר אולי זה מותר, אבל בדרך זה יהיה אסור. אבל באשתו אמו, אין בעיה. למה, שואלת הגמרא, למה תונין את האיסור ייחוד עם גויים משום זנות? יש בלאו הכי בעיה שהם חשודים על שפיכות דמים. וטייפוק לי משום שפיכות דמים, למה לא ללמוד שקיים האיסור בגלל חשש רצח? אז בזה יהיו שתי תשובות. אחד, אמר רב יומיה, מדובר פה במשנה שהיא מזהירה מפני ערווה, מפני עריות, מפני זנות, באישה חשובה על סקינן דמילטתי מינה. מדובר באישה שהיא חשובה במלוא המובן, בין גברים, בין נשים. כך מופיע בלשון הגמרא וברשי. מה פירוש בין גברים, בין נשים? היא חשובה בין אנשים, שבגלל שמדובר באישה קרובה למלכות, אישה שחברה עם השלטונות, ובין אנשים היא חשובה, כוונה היא יפה. אז אישה כזאת, אז אישה, מאחר שהיא קרובה למלכות, מילטתי, מפחדים ממנה מלאורגה. מצד שני היא יפה. אז לפי רבי יומיה, זה סיבה לאסור נוכחותה בין הנוכרים. נכון, אין כאן משום שפיכות דמים, בגלל שהיא חשובה בין האנשים, אבל מצד שני היא חשובה גם בין הנשים, כלומר היא יפה, וזה זה מעלה את החשד של עריות. רב אידי אמר, אישה כלי זין עליה. לפי רב אידי, אין צריך לחשוש אף פעם כשמדבר באישה והנוחים, אין חשש שפיכות דמים אף פעם. ביטוי יפה, אישה כלי זינה עליה. מה הכוונה? הם יכולים לבוא אליה, לבול אותה, ובכך הם לא יהרגו אותה. רשי כותב, אישה כלי זין עליה, אף אגב דעינה חשובה, לא בין האנשים היא לא קרובה למחות, ולא בין האנשים היא לא יפה. אין הורג אותה, אלא בא אליה, וכיוון שבא אליה, עליה, אינו אורגה, ואפילו אינה קרובה למחות, נמי. היא לא אשמינה דחיישינה לראיות, לא הווה מסתברא דמצירה משום שפיכות דמים. במקרה כזה, אם לא היינו מלמדים שיש חשש עריות, אם החשש שפיכות דמים זה הדבר היחיד שהיה בראשנו, אז היינו אומרים שמדובר באישה, אין בעיה שהיא תתייחד עם הנוכרים, הם לא ירגו אותה, הם רק יבוא אליה. אז צריכים להוסיף איסור נוסף של איסור ייחוד משום חשש עריות. שואלת הגמרא, מהי מיניו? איפה נוכל לראות הבדין בין שיטותם הסברם של רבי יומיה ורב אידי? איקה ביניו, אישה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין אנשים. ניקח את זה לדוגמה, במקרה הזה יהיה הבדין בין השיטות. מה תיארנו פה? אישה שהיא חשובה בין אנשים, היא קרובה למחות, אבל היא לא יפה. לפי רבי ירמיה, מאחר שהיא קרובה למחות, אז אין חשש שפיכות דמים, וגם אין חשש עריות. לפי רבי ירמיה, וזה היה משתמע מדבריו הראשונים, שהאיסור עריות הוא בגלל ש היא אישה חשובה בין הנשים. וזה מה שהסברנו מקודם, אמנם זה לא במילים של הגמרא, אבל זה רש"י הסביר, כשרבי יומי אמר אישה חשובה, הדגשנו, היא חשובה בין הנשים ובין הנשים. אז יש בעיה של איסור חשש עריות. אין איסור שפיכות דמים, אבל חשש עריות, כן? כי היא חשובה בין הנשים. אבל אם מדובר באישה שאינה חשובה בין הנשים, אין בעיה, לא מצד עריות, בגלל שהיא לא יפה, ואם מדובר באישה שהיא כן חשובה בין אנשים, אין חשש שפיכות דמים. אז זה לפי רב יומיה. אישה כזאת שהיא קרובה למחות ואינה יפה, יכולה להתייחד עם הגויים. אין חשש שפיכות דמים, אין חשש עריות. מה שאין כן רב אידי, שהוא אמר באופן גורף, אישה כלי זין עליה, הגברים יבוא אליה ללא הבדל בין יפה ללא יפה. תמיד יש חשש עריות. אז לפי רב אידי, אין מצב שנוכל להתיר אישה יהודיה לבד בין הנוחים. תניה קבעתי דרב אידי בר אבין. האישה אף פי שהשלום עמה, כלומר אין חשש שיהרוג אותה, ושוב פעם, אף פי שהשלום עמה, לא תתייחד עמהן מפני שחשודין על העריות. אז אין חשש שיארגנה בגלל שהיא אישה, איך אבידי אמר, אישה כלי זין עליה, היא מוגנת, אין חשש שפיכות דמים, אבל יש חשש חשודים העריות. ורש"י למדת בשורות הרחבות, אף הפי שהשלום עמה, דוודאי לא יהרגוה. למה ודאי לא יהרגוה? והכלי זין עליה, זה הלשון של רב אידי, לא תתייחד עמהן. והיינו כרב אידי ברבן, שהשלום עמה, משמע היא נוסעת את שלומה, אינה צריכה שלום מחות. היא לא צריכה אפילו להיות, כדי להגן על חייה, היא לא צריכה להיות שלום מחות. כי הם, לפי תפיסתו, הם יבוא אליה ולא יהרגו אותה. ולכן הביטוי שהשלום עמה, שוב פעם, שלום עמה, אצל נשים אין שום חשש שפיכות דמים, כי אצל כולן אישה כלי זין עליה, וזה היה שיטת רב אידי, וכאן יש ברייתא שמסייעת לו. אנחנו ממשיכים עם ציטוט מהמשנה. בנוסף לאיסור ייחוד עם הגויים לנשים, לא יתייחד אדם עמהם. וכאן החשש היה מפני שפיכות דמים. אז גבר צריך להימנע מלהתייחד עם נוחים. תנו רבנן. לפני שנתקדם, רק נציין שיש לנו כותרת הנושא, אמצעי זהירות שיש לקרות במפגש עם אקום. יש פה ברייתא ארוכה שממשיך עד שורה אחרונה. בתוך הברייתא יהיה מעשה, ואנחנו הדגשנו את המעשה עם משולש, כפי שאנחנו מציינים בשוליים, המשולשים הם שני מעשים בעניין הרחבת הדרך. מה הכוונה הרחבת הדרך? זה נראה במהלך הגמרא. והפפיון בא כהבלטה להמשך הגמרא, דף חווה ומול א', נראה המשמעות של ההבלטה הזאת. הגמרא, תנו רבנן, ישראל שנזדמן לו עובי כוכבים בדרך, תופלו לימינו, תופלו כבר מחברו לימינו, שילכו, אם הולכים בצמוד, אז היהודי צריך לדאוג הגוי יעמוד לימינו. רש"י כותב, תופלו לימינו, מחברו לעובי כוכבים לימינו של ישראל, שאם ירצה עובי כוכבים להורגו, ישלח של יד ימינו, שנחשב היד החזק, ויוחז בו. ובכך הוא ימנע הפגיעה שיכול להיות. עוד דעה בנושא הזה, לדעה אולי נגיד מפרטת יותר, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, בסעיף תופלו ימינו, במקיל תופלו לשמאלו. הוא אומר, תלוי במה אוחז הנוכרי, במה יש לו. אם מדובר בנוכרי שיש לו סעיף, אז יש ליהודי לדאוג שהנוכרי נוחי יעמוד בימין היהודי. רשי מסביר בסייף, דים היה עובד כוכבים חגור, סייף, תופלו יישא לימינו, כדי שיהיה שמאל של עובד כוכבים, שהסייף חגור בו, לצד ימינו של ישראל, ומזומנת לימין, לימין ישראל לאחוז בה. ככה אדם שולף את ה... את ה, את ה, את הסייף מהנדן. אז אדם משתמש ביד ימינו לשלוף את הסייף מצד שמאלו. עכשיו, אם היהודי שהוא לא הגוי הוא זה עם הסייף, איפה ממוקם הסייף על גוף הגוי? הצד שמאלו. אז כידוע, אם אתה הולך עם עוד אחד עם גוי פה צמוד לידך, תדאג בכך שהגוי עומד לצד ימינך, איזו צד של הגוי הכי קרוב, צד השמאל של הגוי הכי קרוב, כשהולכים באותו כיוון, באותו צד שמאל נמצא הסייף. אז אם חוששים למשהו, יד ימין שעשה יהיה צמוד לסייף שעל יד שמאל, שעל צד השמאלי של הנוכרי, אז יכול לתפוס את הסייף עם יד ימינו. אבל במקב, רשי ממשיך, אם ביד עובד כוכבים מקב. עכשיו, איפה המקב? הגוי מחזיק את המקב ביד ימינו. עכשיו, אנחנו רוצים שהיד היהודי יהיה כמה שיותר קרוב למקב. אז האם הנוכרי עם עובד כוכבים מחזיק את המקב ביד ימינו, רשי ממשיך, תפלו ישראל לשמאלו, כדי שתה יד ימין עובד כוכבים שהמקב בא סמוכה לישראל, ואם ירים יד ימינו של הגוי, תחזור שמאלו של ישראל במקל הסמוך לדי תפלו לימינו, יהיה המקל רחוק מידו של ישראל. נמשיך בגמרא. עוד מציאות, היו עולים במעלה, עולים על הר, או יורדים בירידה. לא יהיה ישראל למטה ועובד כוכבים למעלה, אלא ישראל למעלה ועובד כוכבים למטה. בכל מקרה, אם זה במורד או זה הבעלייה, היהודי צריך להיות בגובה. רשי אומר, לא יהיה ישראל למטה אלא למעלה, בעלייה ילך זה לפני עובד כוכבים, דיינו למעלה, אלא זה לא בדיוק בקו ישיר, אלא שתפלו לימינו, זה לא הווה אחריו ממש. ובירידה יוליך עובד כוכבים לפניו. נחזור לגמרא, מה עוד? עוד אמצעי זהירות, ואל ישוח לפניו, שהיהודי שלא יתכופף לפני העקום, שמא ירוץ את גולגלתו. זהירות. ארבע, שאלו לאיכן הולך. מה גוי שואל את היהודי שנפגשו בדרך, לאן אתה הולך? ירחיב לו את הדרך, תגיד לו איזו יעד או מקום שיותר רחוק מהיעד האמיתי, כדרך שעשה יעקב אבינו לעשיו הרשע, תכתיב, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. יעקב יצר מחשבה בראשו של עשיו שיעקב מתכוון להגיע לסעיר. הוא כתיב, יעקב נסע לסוכותה, פחות דרך. סוכותה היה יותר קרוב לאיפה שעמדו בשעה שיעקב עמד עד שהוא יגיע לסעיר. אז יעקב בפועל הוא נסע סוכותה, אז רואים שיעקב לא גילה לאן הוא באמת הולך, או שהוא התכוון ללכת לסוכות. הוא אמר לו סעיר, זה היה יותר רחוק. רשי אומר פה ארבע שורות מהסוף, ירחיב לו את הדרך. אם היה צריך לו ללך עד פרסה, שהמהלך הנסיעה של היהודי היה עד פרסה, זה כמו 4 קילומטר, יאמר לו שתי פרסות אני צריך ללך. אולי ימתין העובד כוכבים מלהקותו עד פרסה שנייה, וזה יפרוש ממנו קודם לכן. שאם הגוי תכנן לעשות משהו, להקות ביהודי, אולי התכנון שלו היה להקות אותו יותר מאוחר, ואז פתאום היהודי יפרוש מן הדרך ובכך הציל את עצמו. אנחנו ממשיכים בגמרא, תשים לב, יש פה משולש, מעשה, יהיה עוד מעשה בסוף העמוד עם רב מנשה, זה כבר מאחרי הברייתא. מעשה בתלמידי רבי עקיבא שהיו הולכים לחזיב, רק שם מקום, פגעו בהן ליסטים. אמרו להן הליסטים, שאלו את תלמידי רבי עקיבא, לאן אתם הולכים? אמרו להן תלמידי רבי עקיבא, אמרו לעכו. עכו מבחינת המיקום שלהם שם היה יותר רחוק מכזיב. כיוון שהגיעו לכזיב, פירשו, ירדו מן הדרך, נכנסו לכזיב. אמרו להן הליסטים האלו, שאלו תלמידי מי אתם? אמרו להם תלמידי רבי עקיבא. אמרו להם הליסטים, אמרו אשרי רבי עקיבא ותלמידיו שלא פגע בהן אדם רע מעולם. כמו שתיארנו מקודם, הם תכננו לפגוע בהם, אבל יותר מאוחר הם יצאו את עצמם בזה שהם אמרו להם אנחנו הולכים למקום מרוחק, ובאמצע הדרך פרשו מן הדרך, ובכך הציל את עצמם. וזה עורר את ההערכה של אפילו של אותם ליסטים, והם שיבחו את רבי עקיבא. בהגמרא ממשיכה עם עוד סיפור. רב מנשה הוי עזר, הוא היה בדרך, ואנחנו ממשיכים לדף חף וו, לבית טורטה, לשם מקום, פגעו בגנבי. עמוד A, הגנבים שאלו רב מנשה, לאן כעזלת, לאן אתה הולך? אמר להן, לפובדיטה. הפובדיטה יותר רחוק מבית טורטה, שזה המקום, זה היעד האמיתי שלו. כמעט לבית טורטה פריש. כשרב מנשה הגיע לבית טורטה, ירד מן הדרך. אמרו לה הגנבי, אמרו תלמידה דיודה רמת, הכוונה לרב יהודה, אתה תלמיד שלו, וגינו אותו, קראו לו רמאי, כי הם הרגישו, כנראה הם הרגישו שרב מנשה רימו אותם. אמר להו רב מנשה, פונה אליהם, ידעיתו לי, אתם יודעים שהוא רמאי? יהי רבה יהי רצון תלהבו הנו אינשי בשמתי, שהוא פונה אליהם שהם יהיו בשמתי נידוי או חירם. וזה דין ידוע שמי שמזלזל בכבודם של תלמידי חכמים נענש, הוא ראוי להיענש בהחרמה, בחרם, בשמתה. אז רב מנשה איחרים אותם, אפשר להגיד הוא קילל אותם, רש"י כותב ליתינו בשמתה, לשון כללה. אז לו עבדו גנבתה 20 ותרתין שנים ולא הצלחו. אנשים אלו ניסו חיי גנבה במשך 22 שנה ולא הצליחו. כיוון דחזו אתו כולו תבו דלישו שמתיו, הם היו מספיק עירנים או חכמים לדעת שהכל נובע, האי הצלחה שלהם נובע מכך שהם הוחרמו על ידי רב מנשה. אז מה עשו? הם באו כולם שהוא רב מנשה יתיר להם את החרם, שהוא יתיר, יבטל את החרם. ואבו והווה בהו חד גירדנה, היה בין הגנבים אלו אחד שהיה לו עיסוק נוסף של הריגה, הוא היה אוריג. דלו עתה לשויה שמתי, הוא אף גבוה, אף בשמיים, לא יכול היה להיכנע ולבקש סליחה ומחילה ולבקש עתרת החרם. אחלי אריה, הוא נחל לידי אריה. רש"י כותב גרדנה אורג. טוב, הגמרא ממשיכה, היינו דאמרי אינשי גרדנה דלא תאיזן שטה בציר משני. אורג שהוא לא ענב, רשי מוסיף פה שסתם גרדן אין לו בושת פנים. אז אחד כזה שעת הבת ציר משנה, שנה פחות משנותיו, כאילו ימות מוקדם. תחז אימה בין גן ובבל וליסטין בארץ ישראל. עכשיו אנחנו ננצל את הסימונים. הפפיון שלנו הדגיש את הגנבי שהוא הראשונה פה, במקביל הדגשנו עם פפיון ליסטים בסוף הברייתא בעמוד הקודם. אז תראה עכשיו רשי כותב גנבי בבבל שפגעו ברב מנשה נתפקרו לחרף אדם גדול, פליסטים בארץ ישראל שפגעו בתלמידי רבי עקיבא סיפור בשבחו, ואף על פי שסתם ניסטים פרוצים מגנבים, להודיעך שבחה של ארץ ישראל, שגם גם השפלים שבארץ ישראל יש להם מעלה. ונשים לב, אנחנו לומדים כעת תלמוד בבלי, אם כבר היה להם אינטרס להעלות על נס או לשבח ארץ ישראל, אבל לא כן הדברים. התלמוד בבלי הוא כולו אמת, ואי אפשר להכחיש את העליונות של ארץ ישראל על כל שאר העולם. ואפילו השפלים שבארץ ישראל הם במעמד גבוה יותר, אולי אפילו יותר גבוה, כפי שראינו פה בגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.